שלום, ובפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את עורך הדין דוד ברלינר. ובפרק זה ניסינו להבין האם הפחד מבית הדין הפלילי הבינלאומי מוצדק? מה הקשר בין המחאה החברתית נגד הרפורמה המשפטית של לוין ובין בית הדין הבינלאומי בהג? והאם חיילי צהל צפויים באמת להישפט שם בעקבות הרפורמה? על כל זאת ועוד, בפרק הבא, אז על הנעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, מה שלומך?
מצוין, תודה, מה שלומך?
אנחנו היום ננסה ככה קצת להכיר את המשפט הבינלאומי ואת ההגנות שבגץ שומר עלינו ועל חיילנו מפני כל אותם בתי דין בינלאומיים שיכולים לפסוק ולשפוט את חיילנו. ובעצם הרפורמה המשפטית היא כזאת שכנראה תשנה את המצב הזה לרעה ולא תאפשר לבגץ ולבתי המשפט שלנו להיות כאלה שמכבדים אותם בעולם, וככה להביא לפגיעה מאוד חמורה בכלל חיילי צהל, שלא יכלו בעצם לתת ללחם, כי מידעו שבטיול אחרי צבא יכולים לעצור אותם.
טוב, אז באמת יש הרבה דיון, אפילו ב-20 שנים האחרונות, על ההגנה המשפטית, על השכפץ המשפטי, על המטריה המשפטית שבגץ מעניק, אבל אין שום קשר לרפורמה שהיום מדברים עליה במדינת ישראל, פשוט שום קשר. כלומר, זה ברור שיש שיח, והוא שיח שצריך לנהל אותו, עד כמה באמת בתי המשפט בארץ מגנים, ועוד מעט אנחנו נדבר על זה, אבל קשר לרפורמה אין, זה פשוט בעיניי קצת טיעון פופוליסטי של מתנגדי הרפורמה, שרוכבים פה על איזשהו סנטימנט של חיילי צהל, שמאוד רוצים להגן על חיילי צהל, ואנשים, הציבור לא מבין, במשפט בינלאומי, בבתי דין בינלאומיים, אז מקבלים את הטיעון הזה, למרות שהקשר בינו לבין המציאות המשפטית או הפוליטית בעולם, הוא לא מאוד, לא מאוד קיים.
זאת אומרת, אתה כן מקבל את החלק הראשון של הטענה, שאומרת, באמת, מערכת משפט מתפקדת היא כזאת שדרושה על מנת להגן על חיילי צהל. אבל הרפורמה היא לא כזאת שתפגע בדימוי שלנו ככאלה שיש להם מערכת משפט מתפקדת.
הטיעון שלי מורכב משניים. אחד, נכון, החלק השני שלך לחלוטין נכון, אין קשר בין הרפורמה לבין ההגנה על חיילי צהל. דבר שני, זה נכון שיש משמעות למערכת משפט חזקה ומתפקדת, יש לה חשיבות בפני, בהגנה על חיילי צהל בעולם, גם זה בערבון מוגבל, אבל יש חשיבות מסוימת, גם פה מעצימים מאוד את החשיבות הרבה יותר ממה שהיא באמת.
מה, למערכת משפט מתפקדת או הסכנה האמיתית שישפטו אותנו בבתי משפט בינלאומיים?
מהסכנה שישפטו אותנו בבתי דין בינלאומיים.
אז בוא רגע ננסה להבין, איזה גופים יכולים לשפוט אותנו בבתי משפט בינלאומיים? אני חושב שאנחנו מכירים הרבה פעמים מהכותרות, בעיקר לפני כעשור, לפני כ-15 שנה, שציפי לבני לא יכלה לרדת מהמטוס על אדמת בריטניה, כי הוצא נגדה צו מעצר, כל מיני דברים כאלה. בעיקר בבריטניה הדברים האלה קרו, שופטים עצמאים, אפילו שופטי בית משפט שלום, יכלו להוציא צווי מעצר שתקפים על אדמת בריטניה נגיד, כנגד אישיות ישראליות הכי בכירות שהוזמנו לביקור דיפלומטי.
נכון, זה קרה עם ציפי לבני בבריטניה, זה קרה עם אריאל שרון בבלגיה, גם היה סיפור כזה, זה קרה בכמה, זה התאפשר בכמה מדינות באירופה, היום זה כבר הרבה פחות אפשרי.
שינו את החוק, פשוט שינו את החוק כדי למנוע את המבוכות הדיפלומטיות.
שינו את החוק, כן, לא כל כך בגלל ישראל, שינו את החוק בגלל ארצות הברית בעיקר. כי זה, גם עשו את זה לארצות הברית, מה שהיה באותה מדינות, זה שבמדינת ישראל מי שיכול לפתוח הליכים פליליים, זה בעיקרון רק המדינה, נכון? האזרחים יכולים לפתוח הליכים פליליים בדברים מאוד איזוטריים, קטנים שהמדינה לא רוצה להתעסק בהם, אם זה לשון הרע, השגת גבול, שאתה יודע שהמדינה לא תתעסק, אז המחוקק מאפשר לך לפתוח גם בהליכים פליליים נגד בן אדם אחר, אבל אי אפשר בארץ לפתוח הליכים על גניבה, על רצח, אתה לא יכול לפתוח נגד השכן שלך שגנב ממך, אתה יכול להתלונן במשטרה, והמשטרה תבוא ותפתח נגד אותו בן אדם בהליכים פליליים. יש מדינות שבהם גם אזרחים הם יכולים להתניע את ההליכים הפליליים. כלומר, אם היית הולך באנגליה או בבלגיה, גם אזרח מן השורה יכול לפתוח הליכים פליליים.
שזה דרך מאוד ליברלי. זאת אומרת, לא כל הכוח בידי המדינה, אלא רק הכוח בעצם לבוא ולשפוט. לא, אבל לא הכוח להיות הצד להליך שתובע.
כן, למרות שמצד שני, אנחנו לא מדברים פה על תביעה אזרחית על ממון, זה תביעה פלילית שבסוף האדם יכול להיכנס אליה לכלת, זה, בסדר, זה מערכת משפט שונה לגמרי, שאנחנו לא מכירים כל כך, פה כל כך בארץ. ומה שקרה זה שבאמת הגישו תביעות כאלה נגד, למשל, ציפי לבני. זה לא שהמדינה עשתה את זה שמה. עכשיו, בגלל ארצות הברית ובגלל מדינות אחרות, אז חסמו באותה מדינות את האפשרות הזאת לאזרחים, ושאנחנו מדברים על הליכים כאלה, או שחסמו, או שאמרו, למדינה יש זכות וטו בהליכים כאלה שהם נקראים הליכים של סמכות שיפוט אוניברסלית. מה הכוונה? למדינות בדרך כלל סמכות השיפוט של מערכת המשפט שלהם, היא צריכה איזושהי זיקה לאירוע. כלומר, או שזה יהיה זיקה טריטוריאלית, כלומר שזה בתוך הטריטוריה של המדינה, כלומר למדינת ישראל יש סמכות על כל המעשים שנעשים בתוך הטריטוריה של מדינת ישראל. אם נבוא לפה תייר אמריקאי,
או נגיד אני בדיוק תייר אמריקאי, ואני יוצא מנתב"ג, ומיד עושה עבירה של נוסע 180 קמ"ש, אז יש סמכות שיפוט עליי, אפילו שאני יפני.
נכון, כי זה קרה בתוך המדינה. אפשרות נוספת זה שיש זיקה פרסונלית, כלומר, זה העבירה נעשתה על ידי אזרח המדינה או כלפי אזרח המדינה. אז נגיד החוק הישראלי בעבירות מסוימות, מנה אומרת גם אם העבירה נעשתה כלפי ישראלי בארצות הברית, אז יש לנו סמכות שיפוט לגבי האירוע הזה, או אם ישראלי למשל רצח בארצות הברית, גם יש לנו סמכות שיפוט. אבל מדינת ישראל לא יכולה לשפוט אם אמריקאי רצח יפני בסין, ואז הגיע פה לארץ, למדינת ישראל אין סמכות.
או נגיד אם אייכמן רצח יהודים שלא היו אזרחי מדינת ישראל, על אדמת גרמניה, אדמת הונגריה.
אז זהו, פה בדיוק אתה עכשיו נכנס לסוגיה השנייה שלנו, שיש עבירות מסוימות במשפט הבינלאומי, וכל מה שאמרתי עכשיו, הוא מוסכם על המשפט הבינלאומי. כלומר, מדינה צריכה, באמת שיהיה לה זיקה לאירוע, או פרסונלית או טריטוריאלית. עכשיו, באמת, זה מה שאייכמן טען. שאייכמן הביא אותו, חטפו אותו מארגנטינה, והביא אותו פה לארץ, הוא בא וטען. אין לכם סמכות, כי אין לכם זיקה. נכון, מדינת ישראל בכלל לא הייתה קיימת. אם אתם טוענים שרצחתי יהדות הונגריה, בסדר, שהונגריה תעמיד אותי לדין, הם לא היו אזרחי ישראל, אין לכם זיקה. יש לזה כמה תשובות. אחת התשובות לדבר הזה, זה שבאמת לפי המשפט הבינלאומי זה נכון, אבל יש לנו חריגים. יש לנו עבירות מסוימות במשפט הבינלאומי, שהם כאילו אנחנו רואים אותם, שהם ירגע אומנס כאילו מעניינה של הקהילה הבינלאומית כולה. אוקיי, יש למשל רצח עם, שזה במקרה של אייכמן. והקהילה הבינלאומית ואומרת, אם מדינת ישראל עכשיו שופטת על משהו שנעשה בארצות הברית, אנחנו כאילו פוגעים בריבונות של ארצות הברית. כי אם זה היה בארצות הברית, שארצות הברית תשפוט על זה, זה בריבונות שלה. אבל יש מעשים שהם מעניינה של הקהילה הבינלאומית כולה, ואז לכל המדינות מותר לשפוט עליהם. וזה הפשעים הגרעיניים של המשפט הבינלאומי, למשל רצח עם. ברגע שיש רצח עם, לכל מדינה בעולם מותר בתוך מערכת המשפט הפנימית שלה לשפוט על המעשים האלה. גם מדינת ישראל התחייבה בכל מיני אמנות בינלאומיות, למשל באמנות ג'נבה, מופיע סעיף שמדינת ישראל מתחייבת להפליל את המעשים האלה, ומותר לו לשפוט, לא משנה, בלי קשר לאזרחות של הבן אדם, ובלי קשר לאיפה המעשה הזה בוצע. ויש כל מיני אמנות כאלה, אמנה למניעת חטיפת מטוסים, או כל מיני אמנות כאלה, שהמדינות מתחייבות על הדבר הזה.
ולהם יש תחולה אוניברסלית?
זה לא שזה תחולה אוניברסלית, זה אמנות, רק מי שמצטרף לאמנה, הוא חלק מהאמנה, אמנות ג'נבה מ-1949, כל המדינות בעצם מצטרפו אליהם, אבל זה אומר שלפי המשפט הבינלאומי, אנחנו מכירים מזה שלמדינות יש סמכות לשפוט. אף מדינה לא יכולה אחר כך לבוא ולהתלונן, איך שפטתם אותו, אין לכם זיקה לאירוע. בעבירות האלה יש לכולם זיקה. עכשיו, מה שהיה עם אריאל שרון, או עם ציפי לבני בעצם, על זה הגישו כתבי אישום, לפי סמכות השיפוט האוניברסלית, אמרו, עברתם פה על עבירות שהן מעניינה של הקהילה הבינלאומית, על פשעים גרעיניים במשפט הבינלאומי, על פשעים, על פשעי מלחמה, על פשעים נגד האנושות, ולכן, למרות שלבריטניה או לבלגיה או לספרד, לא משנה, אין זיקה לאירוע, יש להם סמכות שיפוט. כי לכולם יש, יפה, ואז יכולה לבוא ציפי לבני ואומרים לה, היא מגיעה, פתאום מגישים מהר כתב אישום, איזשהו אזרח מגיש כתב אישום, והיא לא יכולה לרדת מהמטוס. היום הבעיה הזאת יחסית נפטרה, כי המדינות האלה שינו את החוקים בתוכם.
לא בגלל שמערכת המשפט הישראלית השתפרה או משהו כזה, אבל רגע, אבל מה קשר מערכת המשפט בעצם?
אז יש קשר, כי גם שמפעילים סמכות שיפוט אוניברסלית, נגיד בבריטניה, שבריטניה אומרת, עכשיו אני לוקחת בן אדם ומעמידה אותו לדין לפי סמכות שיפוט אוניברסלית על פשעי מלחמה או על פשעי נגד האנושות, היא יכולה לעשות את זה בכפוף לעקרון המשלימות. כלומר, בעצם, אמרנו, בכל זאת יש פה איזושהי פגיעה בריבונות של מדינת ישראל כביכול. אז באה בריטניה ואומרת, יש לי סמכות להעמיד לדין, אבל אני אעשה את זה אך ורק אם המדינה שבעצם הייתה אמורה לעשות את זה, מדינת ישראל, לא עושה את זה. אז אם מדינת ישראל לא עושה את זה, אז אני כן אעשה את זה. אבל
לא
אם מדינת ישראל...
לא עושה את זה במובן של, היא לא עושה את זה באופן מעשי, אלא אם היא הייתה לה סיבה טובה לא לעשות את זה.
אז באמת, צריכים שהמדינה תהיה לה מערכת משפט כזאת, שהיא אומרת, אני בדקתי, אני חקרתי, אם היו הפרות של הדין, אני עמדתי לדין, ואז כביכול זה חוסם את המדינה השנייה. אבל אם באמת המדינה לא חוקרת, לא בודקת, לא שום דבר, אז אין פה חסימה, והמדינה השנייה יכולה להעמיד לדין.
כן, נגד הדיקטטור המקומי, באיזה רפובליקת בננות, מינה את בן דוד שלו לבית המשפט העליון, ואת בן דוד השני לתובע הראשי, אז ברור שהם לא, שהם לא יגישו כתב אישום נגד הדיקטטור, נגד הגנרל שהוא מינה, על רצח העם, ו...
נכון, עכשיו בכלל נקודת המוצא בכל העבירות האלה של, גם לא עבירות החמורות ביותר כמו פשע, כמו רצח עם, אבל גם בעבירות דיני מלחמה רגילים, נקודת המוצא היא בדרך כלל שהמדינה לא כל כך מעמידה לדין את החיילים שלה, אוקיי? עכשיו יש את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שני הצדדים יש להם הפרות חמורות ביותר של דיני המלחמה, כמו רצח שבויים, שני הצדדים עושים את זה, כל מי שקצת בטלגרם רואה כל הזמן את הסרטונים המזוויים האלה. סביר להניח שרוסיה לא תשפוט את החיילים שלה על פשעי המלחמה, וסביר גם להניח שאוקראינה לא תעשה את הדבר הזה, אלא אם כן יהיה פה איזה משהו מאוד מאוד יוצא דופן. על פניו, מדינות לא נוהגות לעשות את זה, ולכן בעצם זה עוד אחת הסיבות שהמדינות האחרות אמרו, טוב, אנחנו נתחיל להעמיד לדין על הפשעים הגרעיניים האלה. אבל באמת, היום פחות מדברים על זה בהקשר של מדינת ישראל, כי שוב, זה קצת, זה מאוד נחלש הדבר הזה. יש היום מדינות מעמידות לפי סמכות שיפוט אוניברסלית, אבל היום מה שקורה באירופה זה בעיקר על כל מיני מלחמות באפריקה, כל מיני פליטים מאפריקה שמגיעים לאירופה, מעמידים אותם לדין או מהמלחמה בסוריה.
זה מאוד קולוניאליסטי כל הסיפור הזה. זאת אומרת, יש לנו בית דין פלילי בינלאומי, ובעצם האנשים היחידים שנשפטים על ידי אותו בית דין בינלאומי, זה אפריקאים, על ידי אירופאים. זה שוב, כאילו הם כל כך נגד קולוניאליזם, אבל הם בעצם...
כן, אבל רגע, מה שאמרנו עכשיו, כל מה שדיברנו על סמכות שיפוט אוניברסלית, זה לא בתי דין בינלאומיים. זה בתי דין, זה בתי משפט מדינתיים, ששפטו את אייכמן, לא הקימו פה טריבונל בינלאומי. הקימו פה, בעצם הגישו כתב אישום לבית המשפט המחוזי הישראלי.
כן.
אגב, אחת הטענות שלו הייתה שבאמנת הג'נוסייד אמרו שהקימו שם טריבונל בינלאומי, אומר, אני אמור לשפט שמה, אומרים, לא, לא קם, אנחנו נשפוט אותך פה בבית משפט מדינתי.
דרך אגב, עשו את זה, נכון, רובנו, חוץ ממי שעורך דין, מדמיין בתי משפט בתור מקום כזה גדול, עם תקרה גבוהה, עם הוד והדר, כי אנחנו מכירים את התצלומים במשפט אייכמן, אולם ענק של, של בעצם אולם תיאטרון של ג'רר בחר, שהפכו אותו לבית המשפט המחוזי בירושלים, אבל כל אחד מאיתנו שיכנס לאולם 315 שבו נשפט נתניהו, או לאולם בבית המשפט השלום או מחוזי בכל מקום בארץ, יראה אולמות עלובים קטנים ופרובנציאליים, שלא משדרים שום יוקרה ושום נכבדות ושום כלום, אתה עומד כזה שוק.
כן, נכון, אולמות קטנים, למרות שעכשיו הבית המשפט, שאני הייתי בהתמחות והייתי בבית משפט בתל אביב, באמת זה היה אולמות שאתה אומר, לא עושה כבוד לאף אחד, לא היה מסגן באולמות. עכשיו בבית המשפט החדש, עדיין האולמות יחסית קטנים, אבל לא צריך יותר מכמה שורות, אבל הרבה יותר כבר יפה, זה כבר, יש, אתה מרגיש מכובד.
הכוונה ברור שאף אחד לא יושב, אף אחד לא יושב בשום בית משפט לצפות במשפטים, אולי חוץ מאשר פעם באיזה, לא יודע, 100-200 משפטים, נכנס לזה מישהו בטעות לחדר, כי הוא חשב שהדיון שלו באותו חדר עוד כמה שעות, במקרה הטוב. אני סתם אומר את זה בתור הרת אגב. שבית משפט זה לא מקום מכובד ו...
ואולי בהזדמנות הזאת שווה להמליץ לכולם, לבוא לבתי משפט, בתי משפט חוץ מאם זה דיונים סגורים, אם זה בית משפט לענייני משפחה או משהו כזה, דיונים פתוחים, שווה מאוד ללכת לראות, זה נותן, מעשיר הרבה, רואים איך הדברים מתנהלים, כדאי מאוד.
אם מבינים משהו, אז איך באמת הרפורמה תשפיע על אותה הגנה המשפטית שבתי המשפט מעניקים כיום? אם אתה אומר שכל הדבר הזה ירד, ובתי משפט באנגליה כבר לא מוציאים צווי מעצר נגד פוליטיקאים ישראלים, וכל הדבר הזה מאוד נחלש.
רגע, קודם כל, סביב הרפורמה, הטיעון המרכזי פחות היה לגבי סמכות שיפוט אוניברסלית, באמת היה יותר לגבי בית הדין הפלילי הבינלאומי. על זה דובר, ICC, International Criminal Court, שיושב בהאג. אוקיי, יש לנו שני בתי דין בינלאומיים שיושבים בהאג, אחד זה ה-ICJ, שהוא בעצם כמו ערכאת בוררות אזרחית בין מדינות, ויש לנו את ה-ICC, שזה בית הדין הפלילי הבינלאומי, שהוא קם בעצם, התחיל לפעול בעצם ב-2002, שהוא ערכאה פלילית בינלאומית ראשונה מסוגה, קבועה, היה לנו לפני זה בתי דין פלילים בינלאומיים, שקמו אד הוק לסיטואציות מסוימות. נירנברג, יש מחלוקת, זה לא באמת היה בית דין פלילי בינלאומי, לא, היה לנו שניים שהקימה בעצם מועצת הביטחון של האום, שזה היה ליוגוסלביה לשעבר, ולרצח העם ברואנדה, שאלה שני בתי דין שהוקמו סביב אירועים ספציפיים. אז בית הדין ליוגוסלביה שעבר, שישב בהאג, אז בעצם היה לו סמכות לגבי כל המלחמה לאורך כל שנות ה-90 ביוגוסלביה, ועל רצח העם ברואנדה ב-1994, אז גם שם הוקם בית דין ששפט על המעשים שם. הבתי דין האלה היו מאוד מאוד יקרים, זה מאות מיליונים בשנה, זה מאוד לא יעילים, בסוף המשפטים שלא נגמרו שם, אז בכלל הביאו אותם לבתי משפט מדינתיים וסגרו אותם, זה לא הצליח. אז אמנם היו שם, יש במשפט הבינלאומי הפלילי, יש שם הלכות חשובות שיצאו, אבל ראו שזה לא זה, והקהילה הבינלאומית הבינה גם, כבר דובר הרבה זמן, שצריכים להקים בית משפט פלילי בינלאומי קבוע, שישב ויעסוק בפשעים הגרעיניים של המשפט הבינלאומי, וזה באמת ה-ICC.
והוא מגן, או הוא שופט רק פשעים שבוצעו במסגרת המדינות שחתומות? זאת אומרת, נגיד שמדינת ישראל וארצות הברית לא חתומות על אמנת רומא, באותה שנה, אז הן יכולות להישפט, לא יכולות להישפט?
יפה, אז לבית הדין, קודם כל, חברות בו 120 ומשהו מדינות, 123, 126, משהו כזה מדינות.
אבל ישראל וארצות הברית לא?
עוד כמה מדינות קטנות לא חתומות, כמו סין, כמו הודו, וכל מדינות המזרח התיכון חוץ מירדן ופלסטין, אז גם לא חתומות, כלומר, כמעט כל המדינות חוץ במדינות אפריקה כן, אבל חוץ מזה כל המדינות שנלחמות, או המדינות הגדולות, המעצמות, אף אחד לא חתומה. כן, אז נכון שרוב מדינות העולם חתומות, אבל שסין, רוסיה, ארצות הברית והודו לא חתומות, אז זה גם אומר משהו. אבל כן, ולבית הדין יש סמכות בעצם אך ורק לגבי המדינות שחברות בבית הדין. למה? כי בית הדין הזה הוקם, הבתי דין האחרים שהזכרנו, ליוגוסלביה ולרואנדה, אלה בתי דין שמועצת הביטחון של האום הקימה, ואז זה מחייב את כל המדינות. כל המדינות היו מחויבות, לפי המשפט הבינלאומי, לשתף איתם פעולה. בית הדין הפלילי הבינלאומי, ה-ICC, הוקם באמנת רומא, באמנה שנחתה ב-1998, ובעצם בית הדין רלוונטי, יש לו סמכות רק לגבי המדינות החברות, בסייג אחד. זה האמנה קובעת שאם יש סיטואציה שמועצת הביטחון של האום מפנה לבית הדין, אז יש סמכות, אז בכל זאת יש סמכות ל-ICC, גם לגבי מדינות שלא חברות בו. זה קרה פעמיים, אוקיי? זה קרה לגבי סודן, וקרה בעוד מקרה. פעמיים זה קרה הדבר הזה, אבל חוץ מאם מועצת הביטחון של האום מפנה, אז לבית הדין יש בעצם סמכות רק לגבי המדינות החברות. זה אומר או לגבי מעשים שנעשו בשטח של אותה מדינה, או לגבי מעשים שנעשו על ידי אזרחים של אותה מדינות. אוקיי? עכשיו, יש עוד אופציה.
מה להגיד, ישראל פתאום פולשת לירדן, וירדן חתומה על האמנה, ואז יש איזושהי הפרה של פשעים נגד האנושות, או דברים בסגנון הזה?
אז אם ישראל פולשת ירדן, אז יותר עכשיו נדבר על דיני מלחמה או על פשע תוקפנות, אוקיי? או על מעשה תוקפנות של המדינה, ואז יהיה לבית הדין סמכות, אבל אך ורק לגבי המעשים שנעשו או על ידי אזרחים ירדנים, כי ירדן חברה, או לגבי מעשים שנעשו בשטח ירדן. אוקיי, עכשיו המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אז גם רוסיה וגם אוקראינה לא חברות בבית הדין, אבל אוקראינה ב-2014 העניקה סמכות לבית הדין ואמרה לו, אני מסכימה שאתה תדון, והסמכות הזאת בעצם פרשו אותה היום שהיא נמשכת גם לגבי המעשים של היום, אז לבית הדין הוא רואה את עצמו כמי שיש לו סמכות עכשיו לדון לגבי המעשים שנעשים באוקראינה. אבל זה אומר, בגלל שרוסיה לא חברה, שיש בעצם לבית הדין סמכות לגבי כל המעשים שנעשים על ידי אזרחים אוקראינים, או לגבי מעשים שנעשים באוקראינה. אז כל הפעילות של חיילים רוסים באוקראינה יש לבית הדין סמכות, אבל לגבי מעשים, אם עכשיו יושב חייל ברוסיה, גם אם זה משהו שקשור למלחמה, אין לבית הדין סמכות, אלא אם כן הוא יפעל באוקראינה, הוא כלפי אוקראינה.
אוקיי, אז איך כל זה רלוונטי אלינו? אנחנו הרי מדברים שאנחנו לא עושים פשעי מלחמה כנגד הפלסטינים, או כנגד, לא יודע.
אז לבנון, הטיעון מה? שעכשיו עלה בהקשר, בהפגנות של הרפורמה, ובעיניי מאוד מאוד הרחיק ולכת, כי זה פשוט חוסר הבנה של איך בית הדין פועל ומתי יש לו סמכויות, אמרו, הטענה בעצם שעלתה, זה שעכשיו, אם יעבירו את הרפורמה, אז לבית הדין, אז גם עלולים לשפוט אפילו שוטרים, בהפגנות, על פשעים נגד האנושות. וחיילים, וכל חייל פה שמסתובב...
איזה פשעים נגד האנושות פשעים?
מעבר... רגע, קודם כל, בוא נגיד למה לבית הדין יש סמכות. יש לו סמכות לגבי ארבע קטגוריות של פשעים. יש לו סמכות לגבי פשע התוקפנות, שזה בגדול, נגיד שמדינה פולשת למדינה אחרת, היא מבצעת מעשה תוקפנות, okay, ואז מי שמורה על זה הוא מבצע פשע תוקפנות. למשל, אם פוטין מורה עכשיו לפלוש לאוקראינה, אז רוסיה עושה מעשה תוקפנות, ובעצם פוטין עושה פשע תוקפנות. אז זה תוקפנות. קטגוריה שנייה זה דיני מלחמה או פשעי מלחמה. קטגוריה שלישית זה רצח עם, וקטגוריה רביעית זה פשעים נגד האנושות, שזה בעיקרון הפרות חמורות של זכויות אדם בתוך המדינה. אז אמרו, טוב, אם יפגעו עכשיו, אז גם לשוטרים יוכלו להעמיד שוטרים לדין, יוכלו להעמיד חיילים בישראל לדין על, כמעט על כל דבר. אז קודם כל, בגלל שישראל, מדינת ישראל לא חברה בבית הדין, אז כל מה שקורה בתוך גבולות מדינת ישראל, בכל מקרה, בכל מצב, אין לבית הדין סמכות. לא משנה מה יעשו פה החיילים והשוטרים בתוך מדינת ישראל, אין לבית הדין סמכות. אז קודם כל זה, כבר אנחנו יכולים להוריד מהשולחן. כל הדיון מתחיל לגבי מה שקורה ביהודה ושומרון. ולמה? או בעזה. כי הפלסטינים כביכול הצטרפו לבית הדין. עכשיו פה בית הדין עשה מעשה מאוד מאוד, אפשר להגיד, פוליטי. כי רק מדינות יכולות להצטרף לבית הדין. ולמרות זאת, אבל היום כרגע, אמנם זה עוד לא, אפשר להגיד, זה לא הוכרע סופית, אבל כרגע בינתיים מקבלים ופתחו בחקירה נגד מדינת ישראל. איך עשו את זה? קצת על טעמים קצת טכניים, כי ב-2009 הפלסטינים כבר הגישו בקשה להצטרף לבית הדין, ולא קיבלו, אמרו להם אתם לא מדינה. ב-2015 הם הגישו עוד פעם, הייתה כבר אז תובעת אחרת, היא פתחה בבדיקה מקדמית, ב-2020 היא אומרת יש מקום, והשאירה לבית הדין לבחון, היא אומרת, אבל היא ידעה שיש לה בעיה עם זה שכנראה הפלסטינים לא עומדים בתנאים של מדינה. למרות זאת כרגע אפשרו לפתוח בחקירה נגד מדינת ישראל, וזה כרגע מה שקורה, חקירה... שוב, הטענה שפלסטין היא מדינה, זה לא עומד בשום כלל של המשפט הבינלאומי, כי יש לנו הגדרות למה זו מדינה במשפט הבינלאומי, ונכון שזה נכון שבעשורים האחרונים קצת הגמישו במקרים מסוימים, והכירו גם אישויות שהן לא עומדות באמת בכללים, כן, כמו מה שהיה בקרואטיה, או כל מיני מדינות כאלה שכמעט עמדו בכללים והכירו במחוז זאת, אבל הרשות הפלסטין כל כך רחוקה מזה, אין שום דוגמה למשהו שמתקרב לזה שיכירו בו כמדינה. למרות זאת, החליטו לפתוח בחקירה נגד מדינת ישראל, או יותר נכון נגד ישראלים, לבדוק פה את הסיטואציה, אבל כל מה שאנחנו מדברים שאולי אפשר להעמיד לדין, זה רק לגבי הסיטואציה של מה שקורה ביהודה ושומרון ועזה. עכשיו, לגבי הדבר הזה, אפשר להגיד, צריך להגיד כמה דברים. קודם כל, בית הדין, נגיד, כל האימהות של החיילים שפתאום התחילו לחשוש, להגיד מה יקרה, והנה החיילים שלנו עכשיו בסיירות, ולא יוכלו לטוס לחול. בית הדין לא מתעסק עם הפושעים הקטנים, אוקיי?
אף פעם הוא לא מתעסק עם...
הוא מחפש את הראשים הגדולים.
בוא נגיד, אף פעם לא התעסק גם עם אנשים בדרגת מגד.
נכון. אלא אם כן, יהיה לך מגד פתאום שעכשיו יגיד, לא יודע, כפר קסם, אז בסדר. אז אפשר להתחיל לדבר. אבל כן, בית הדין עד היום שפט פחות מ-20 אנשים. אוקיי? הוא קיים, הוא פועל כבר מ-2002, יותר מ-20 שנה, הוא שפט פחות מ-20 אנשים. אני חושב, 14 אנשים, רק 10 בפועל הוא אשמו, 4 יצאו זכאים, וגם מתוך ה-10 שהורשעו, 5 רק הורשעו על פשעים מהותיים. כלומר, באמת, וגם אז בית הדין, הנה, עכשיו תראה את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הוציאו צווי מעצר לשניים. אוקיי? לא מחפשים את החיילים הזוטרים, בית הדין לא הולך להתעסק עם הדבר הזה. את זה הוא השאיר לסמכות שיפוט אוניברסלית, לזה הוא השאיר למדינות. בית הדין עד היום לא התעסק עם זה, אני גם לא רואה אותו מתעסק עם זה. הוא מחפש את ראשי הצבא, את המנהיגות הפוליטית הבחירה שמורה על המבצעים. הוא לא מתעסק עם ה... עם okay. זזותות כביכול.
אז ה-ICC לא יכול לאיים על אף ישראלי, נגיד, עד דרגת אלוף.
לאיים הוא יכול בפועל, אני לא רואה אותו עושה את זה, אני לא הייתי חושש.
איום בפועל, זאת אומרת, שום ממה לא אמורה להיות מודגת. וזה בלי שום קשר לרפורמה. זאת אומרת, גם אם מערכת המשפט בישראל לא תתפקד ונהיה רפובליקת בננות מהסוג הגרוע ביותר, עדיין שום חייל זוטר לא אמור לפחד מה-ICC.
נכון, שוב, אלא אם כן, פתאום יבצע פשעים באמת חמורים מאוד.
ביוזמתו, לא, בוא נגיד ככה.
כפר קסם, אתה אפשר להתחיל לדבר.
כפר קסם לא כולם מכירים, אבל בכפר קסם מה שקרה זה שהמחת נתן הוראה את דמו בראשו, מי שיפר את הסגר, המגד כבר אמר, חבר'ה, מי שיוצא מהבית תראו בו, ורק אחד הממפאים, אשכרה, ביצע את מה שהמגד אמר גם, לא ברור שהמגד אמר את זה באופן רציני, דמו בראשו, או תראו בו, אבל רק אחד הממפאים ציית, ובאמת אותו ממפא שציית, או שבאמת לקח את זה ברצינות, את הפקודה שלא ברור שהיא לגמרי פקודה אופרטיבית, הוא נשפט. הוא היחידי. המגד כבר קיבל כנס של לירה אחת, או משהו בסגנון הזה, זאת אומרת, יקחו רק את מי ש...
צריך להגיד, נרצחו שם, נהרגו 50 ומשהו כן, תושבי כפר קאסם.
תושבי נשים וטף. נשים
ילדים שלא ידעו על העוצר, וחזרו כן, מאוחר הביתה ופשוט ירו בהם.
אני אומר, במקרה כן, הזה, כן. לא ישפטו את החיילים הקטנים, את האלה שירו בפועל, נגיד את הסמל, שפר, או סליחה, שציית לפקודה לא חוקית בעליל, אלה ישפטו את הממפי, את המפקד מחלקה, את אותם ראשים, במקרה הרע והגרוע ביותר, ישפטו את הקצינים. וגם אז, את הקצינים הזוטרים, כמובן, ישור אותם באיזשהו עבירה משמעתית, כזאת או אחרת.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כן, באמת, גם אם רואים מה בית הדין מחפש, נכון, זה הוא, הוא מחפש גבוה. עכשיו, עוד משהו שצריך לדעת זה גם, יש עוד שני עקרונות שמאוד מגבילים את בית הדין. אחד זה עקרון החומרה, אוקיי? חוקת רומא קובעת שבעצם בית הדין אמור להתעסק עם המעשים החמורים. אוקיי, אז למשל, נכון, 2009-2010 היה את המשט, משט לעזה.
מרמר.
עם המרמרה, ונהרגו 10 אזרחים טורקים. אז הספינה הייתה רשומה ביי קומרוס. אוקיי? קומרס, כן, תלוי איך אתה הוגה את זה, בצרפתית, בעברית. זה איים שנמצאים ליד אפריקה. בדרום מזרח אפריקה. אז פחות מיליון אנשים יש שם, אבל הם כן חברים בבית הדין, אז הם הגישו תביעה, בעצם הם פנו לבית הדין, אמרו בוא, אנחנו רוצים שתחקרו, זה פשע בעצם שבוצע נגדנו, אבל בית הדין סגר את הזה, טובה, סגר את התיק, אמרה זה, גם אם נרגו 10, גם אם היה פה הפרות של המשפט הבינלאומי, עם כל הכבוד ל10 אנשים האלה, זה לא עומד לי בדרגת החומרה הנדרשת, אוקיי? בית הדין לא מתעסק עכשיו עם כל עבירה פלילית, גם אם זה מהווה הפרה של הדין הבינלאומי. אז זה עוד משהו שצריך לזכור. ודבר שני, זה שגם בית הדין כפוף לעקרון המשלימות, שזה מה שדיברנו מקודם בסמכות שיפוט אוניברסלית, העיקרון הזה קיים לנו גם בבית הדין. בעצם בית הדין יתעסק בדברים רק עם המדינה עצמה, לא חוקרת ולא בודקת, ולא מעמידה לדין על הדבר הזה. ופה נכנס הטיעון, בעצם כל הטיעון של...
הרפורמה.
שבגץ מגן עלינו, המערכת המשפט הישראלית מגינה עלינו, השכפץ המשפטי הזה, זה נוגע לדבר הזה. בעצם הטיעון הוא ככה, לבית הדין יש סמכות משלימה לסמכות של, של המדינות. אם המדינה חוקרת ובודקת כמו שצריך את המקרים, ומצאת את התפקיד שלה, ומעמידה לדין באמת את מי שצריך להעמיד לדין, זה חוסם את בית הדין מלעמיד, את בית הדין הפלילי הבינלאומי מלעמיד לדין. אוקיי? ולכן, אם מערכת המשפט פה בישראל היא חזקה, יציבה, ומעמידה לדין את מי שצריך להעמיד לדין וכולי, אז באמת זה חוסם את בית הדין, ועל זה נשען הטיעון. יש איתו רק שתי בעיות, ואני עכשיו מדבר על ההקשר של הרפורמה. הטיעון הזה נכון. הבעיה היא שאם אנחנו מדברים על הרפורמה שנוגעת לבגץ, אין שום קשר לערכות הפליליות ולתחקירים שצהל עושה. התחקירים שצהל עושה, בדיקה אחרי כל, אתה יודע שהיום מאוד, יש המון משפטיזציה בצהל, ואם נהרג בן אדם אז תמיד עושים תחקיר, וכל פעילות של חיל האוויר, הפצצה, תמיד יש תחקירים. אז הדברים האלה באמת שצהל בודק את עצמו כל הזמן, ואם יש לך פתאום מקרה שחרגו או לא חרגו, כן, בית הדין חשב שחרגו למשל באלור עזריה, הוא מעמיד לדין, זה באמת מציב איזשהו מחסום אחר כך בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי, אבל אין לזה קשר לבגץ. זה...
אולי זה כמו...
או להחסים בין הרשויות בישראל.
אולי זה כמו איסור על הרשאה כפולה, זאת אומרת, נגיד שאני בעקבות איזשהו מקרה, יום ספציפי, אירוע ספציפי, מנסה להרשיע אותך בעבירת גניבה, ואז לא עובד לי הגניבה, אז אני אומר, טוב, יצאת זכאי בגניבה, ננסה להרשיע אותך על אותו אירוע, אותו מקרה, אותם שעות על השגת גבול, אז אומרים לא, אסור על אותו מעשה לנסות פעמיים לשים אותך במשפט.
נכון, פה זה קצת שונה.
אז כשם שמערכת המשפט בארץ שפתה מישהו על איזשהו אירוע ונגיד לו יצא זכאי, אז אחר כך מערכת משפט בחול לא יכולה על אותו אירוע לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו גם רוצה לפתוח בבדיקה עצמאית שלי של אותו אירוע, כי כבר עברת את הסגה הזאת, עברת את התהליך, עברת את עינויי הדין, את הכמה שנים שהחרב מונפת לך מעל הראש.
מה שאתה מתאר במשפט הפלילי נקרא סייג הסיכון הכפול. אתה לא מעמיד אדם פעמיים לדין על אותה עבירה, או על אותו, על אותו מקרה. למדינה בעצם אומרים, ההליך הפלילי הוא כל כך קשה, כל כך קשוח, זה באמת המדינה פה נגד בן אדם, למדינה יש הזדמנות אחת. את לא תעשי עכשיו מקצה שיפורים סבב הבא, אם לא הצלחת.
אתה לא תתקני את כתב האישום 20 פעמים, כמו במשפט של איזה מישהו בכיר שאנחנו מכירים.
אז אפשר לתקן עם בית המשפט מרשה, אבל אחרי שהיה זיכוי או הרשעה או לא משנה מה, את לא תעמידי אותו עוד פעם לדין. היה לך הזדמנות אחת להעמיד לדין, אבל זה בתוך המדינה. אין את סייג הסיכון הכפול בדרך כלל בין מדינות. יש עם סייגים מסוימים, כי יש לנו עיקרון במשפט הבינלאומי, כנגד, יש לנו את הסייג הזה של הסיכון הכפול, אבל גם יש מה שנקרא הריבונות הכפולה, שזה בעצם אומר למדינה מותר להעמיד לדין את מי שפשע כנגדה, בלי שום קשר למדינות אחרות. עכשיו, אתה רואה את זה, למשל, נכון, פה בארץ שפטו את דמניוק, והוא זוכה על ידי בית המשפט העליון, ואז מדינת ישראל מגרשת אותו, וארצות הברית מעמידה אותו לדין, ואחרי זה גרמניה מעמידה אותו לדין. כי בעצם גרמניה אומרת, זה שבמערכת משפט אחרת שפטו אותו, זה לא מחייב אותי, כי אני לא יודעת, אני לא יודעת איזה דיני ראיות, יכול להיות שהוא זוכה שם מטעמים אחרים, זה לא, לי מותר להעניש או להעמיד לדין את מי שפשע כנגדי. אוקיי, אז אני אומר, זה קצת יותר מורכב, אבל פה זה עוד יותר, כי מתי חל, גם מתוך המדינה, מתי חל סייג הסיכון הכפול, אחרי שהעמידו אדם לדין, אתה אומר, אתה לא מעמיד לדין פעמיים. פה עקרון המשלימות הוא יותר מזה. הוא גם, אם חקרת כמו שצריך, והגעת למסקנה, למשל, שלא צריכים להעמיד לדין, גם זה מהווה מחסום בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי, אבל, יש פה אבל חשוב, מי קובע אם החקירה הייתה כמו שצריך, והייתה מספיק מעמיקה, ובאמת מתום לב וכו' וכו' וכו', שהכל בוצע כמו שצריך, מי שמחליט את זה, זה בית הדין. עכשיו, בית הדין, היה מקרים בעבר, בית הדין יכול להגיד, הוא אמר את זה למשל במקרה של קניה, יפה מאוד שעשיתם בדיקה, זה היה בדיקה צעצוע, זה לא בדיקה מספיקה, אז יש לי סמכות. אז זה גם צריך לזכור, אבל שאנחנו מדברים על, בעצם על המטריה המשפטית, מדברים על על הדבר הזה. אבל בהקשר הזה צריך לזכור שני דברים חשובים.
מה, לגבי הרפורמה?
בכלל, לגבי ההגנה, המטריה המשפטית הזאת. העקרון המשלימות הזה, שבעצם מהווה ההגנה, הוא אם המדינה באמת חוקרת ובודקת, ומעמידה לדין את מי שצריך להעמיד לדין. עכשיו, זה באמת יכול להיות רק בתנאי שהמדינה גם חושבת שמעשה מסוים הוא אסור. נכון, אז אתה יכול להעמיד לדין. עכשיו, זה אז רלוונטי לדיני מלחמה, למשל. כי מדינת ישראל מרגישה מאוד מאוד מחויבת, ואתה יודע שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, ואין שום צבא בעולם שמתקרב להגבלות שצהל לוקח על עצמו בכל מה שקשור לדיני המלחמה.
אני רק רוצה רגע להיות נודניק, אני לא מוכן לקרוא לנו הצבא הכי מוסרי בעולם. בעיניי, לסכן את חיי חייליך, בשביל לשמור על איזה שהם דינים בינלאומיים, או בשביל לשמור על אזרחי האויב, ולשים את החיים של אזרחי האויב ככאלה ש... שווים יותר מהחיים של חייליך, זה דבר לא מוסרי בעליל, אבל אין ספק שאנחנו מנסים להיות הצבא שנראה לעין, עיני חוץ, עין האובייקטיבית, ככזה שעושה כל השתדלות על מנת לשמור על חיי אזרחי האויב.
נכון, וגם אין תופעות של ביזה, ואין תופעות של אונס, מה שמכירים מצוות אחרים, באמת, צהל...
גם זה שאין אונס, אומרים עלינו שזה בגלל גזענות. למה אין אונס? כי אנחנו... כל כך גזענים כלפי הנשים הפלסטיניות, שאנחנו אפילו לא מוכנים לאנוס אותן.
אני מניח שאתה מתייחס לעבודה הזאת שבוצעה בעברית. בסדר, זה טוב, זה טענות שכבר אני לא רואה מקום להגיב להם.
מחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, כן.
אז כל הדברים האלה, אם במקרים, אם יעמידו חיילים או קצינים בכירים על פשעי מלחמה כאלה, אז אתה אומר באמת, אז זה כבר הכל פוליטי. אתה גם ככה רואה שכל החקירה נגד ישראל... אתה רואה שיש פה מרכיב פוליטי מאוד מאוד חזק. אתה אומר, אז זה כבר פוליטי, אז אין לי כבר כל כך איך להתגונן את זה, אין פה מטריה משפטית. כל מה שאנחנו מדברים על מטריה משפטית, זה אם אנחנו בשדה המשפטי, ואתה אומר, יש איזה שהם נורמות אובייקטיביות, ואתה אומר, יש איזה שהם כללים של הגינות, בסדר, אז שם אנחנו משחקים, אם זה הכל הופך פוליטי, בסדר, אבל אני אומר, אז שם באמת...
אם מחפשים את ישראל ממלא, אז אין שום דרך להתחמק מזה שמחפשים את ישראל ממלא, גם אם יהיה פרקליט מדינה אהרון ברק, שופט משפט עליון אהרון ברק, שופט משפט מחוזי אהרון ברק, כולם יהיו אנשים נאורים וטובים כאלה, עדיין זה לא יעזור אם מחפשים אותנו ממלא.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
נכון, עד רמה מסוימת, כי בסוף גם השופטים, תראה, יש שם, יש את התובע, יש שם כל מיני בתוך בית הדין, יש שם כמה וכמה גופים. עכשיו, יש כאלה שמונעים יותר מהתובע, נגיד, אז הוא מאוד חשוב לו גם דעת הקהל הבינלאומית וכו'. יש, אבל יש את בית המשפט שאמור בסוף לשפוט. יש בכל זאת כמה גופים שם, ולא בטוח שכולם יגיעו לאותה תוצאה או לאותה מסקנה. אבל בכל מקרה, יש שני דברים שמדינת ישראל שהם מאוד מאוד מפריעים לקהילה הבינלאומית, ומדינת ישראל בהם לא חושבת שיש פה איזושהי בעיה. אחד זה הריסות בתים, שזה הדבר הקטן, והדבר השני זה ההתנחלויות. ההתנחלויות, אחת הסיבות המרכזיות שמדינת ישראל בסוף לא הצטרפה לחוקת רומא, לבית הדין הפלילי הבינלאומי, הייתה בגלל שיש סעיף בחוקת רומא שקובע שההתנחלויות הם בעצם פשע מלחמה. עכשיו, ההתנחלויות לא כמו באמנת ג'נבה הרביעית שיש לגבי המחלוקת, נכון, באמנת ג'נבה הרביעית, בעצם הטיעון של מדינת ישראל אומר, מתי אסור? אם המדינה מעבירה בכוח את האוכלוסייה שלה לשטח כבוש, זה אסור, אבל אם האוכלוסייה עוברת לבד, מותר.
כמו הסדר החדש בשואה, שהסדר החדש במלחמת העולם השנייה, שהגרמנים העבירו אזרחים מפרנקפורט לוורשה, וסילקו פולנים מוורשה לכל מיני חוות חקלאיות, קולחוזים כאלה במזרח, וכל זה נועד להשתלט על השטח, ובעצם לשאבד את האוכלוסייה הכבושה, ודברים באמת מזוויעים, שגם ללא השואה של יהדות אירופה, היו דברים פשוט נוראים, של שיעבוד אוכלוסיות, וחוות רבייה כאלה ואחרות להשבחת גזע, ודברים בסגנון הזה בעצם.
כן, נכון. אז זה הטיעון של מדינת ישראל. מדינות העולם לא מקבלות היום את הטיעון, את הפרשנות הזאת של מדינת ישראל, אבל זו הפרשנות של מדינת ישראל. היא אומרת, זה ככה היא מבינה את אמנת ג'נבה הרביעית. ולכן, מתי שמקימים את בית הדין הפלילי הבינלאומי וחוקת רומא ב-1998, מכניסים שם סעיף מפורש שאומר שבעצם התנחלויות אסורות גם בעצם אם האוכלוסייה עוברת מרצון. אוקיי? גם אם זה כפייה, בכל הצורות, אז זה ברור פה שזה מלחמה. אסור. עכשיו, מדינת ישראל, הרי, שמדברים על עקרון המשלימות, וזה, ההתנחלויות, זה מאוד מה שמפריע למדינות העולם, מדינת ישראל לא חוקרת את הדבר הזה, כי היא לא חושבת שזה אסור.
כן,
יש מי לחקור. אז אין פה שום הגנה, אז אני אומר, בפני הפשע כביכול של ההתנחלויות, בכל מקרה אין הגנה. עכשיו, אם יש חשש שיעמידו לדין, אני חושבת שזה בעיקר על זה, כי אני אומר, אם אנחנו מדברים על דיני המלחמה, על מבצעים בעזה, אין באמת איך להתגונן, כי ישראל עושה מעל ומעבר לכל מה שמדינה אחרת עושה.
זה לא שאין איך להתגונן, אין איך להתקיף אותנו.
זה, אתה רואה שבפועל התובעת הקודמת אומרת שכן, שלכאורה בוצעו פשעים וכו' וכו' וכו'.
הבנתי, אתה אומר?
אבל אני אומר, צהל לא יכול עוד יותר לזוק את ידיו, יותר ממה שהוא עוזק את ידיו היום. אז אפשר לקבל טילים ולהמשיך למות.
האמת היא, אנחנו המדינה היחידה שאנחנו עושים הקש בגג, זאת אומרת, אין עוד מדינה שעומדת בסטנדרט כל כך גבוה של לפני שמפציצים בניין, אז להפציץ אותו.
לא רק זה, ב-2014, אחרי שמדינת ישראל התחילה מהקש בגג הזה, באו אחר כך בטענות מארצות הברית, אמרו להם, אתם מסנדלים אותנו, אתם עוד תיצרו לנו פה איזה מנהג בינלאומי שגם יחייב אותנו אחר כך. באו עוד בטענות, מדינות המערב באו בטענות למדינת ישראל, על זה שהיא כביכול אומנית מדי.
כן, אז מה הסטודנטים אמרו לי? אמרו לי, תשמע, אולי אפשר להיכנס מהקרקע, לפתוח את הבית, כמו שצריך, אפילו לא פתיחה חמה, פתיחה לא חמה. לא לזרוק רימון ואז להסתער על החדר, להיכנס לחדר, לטהר אותו, וזה. עכשיו אמרתי להם, תגידו, מאיפה שמעתם את הדברים המוזרים האלה? אז אמרו, לא, מה זה, פרופסורים שלכם? אנחנו עכשיו פה בשנה בארץ, והפרופסורים שלכם במשפטים מלמדים אותנו את זה שזה, את הביקורות על הקש בגג, ואת הביקורות על צורת המלחמה של צהל, זאת אומרת, זה דברים שבאים מתוכנו, זה לא אפילו בא מהעולם.
ולצערי, במלחמת לבנון השנייה, נגיד, זה מה שעשו, ואני, חבר שלי אמר שהוא היה בלבנון, חברים שלו נהרגו, הרבה מהחקרה שלו נהרגו, כי הם לא הותר להם לזרוק רימונים, ופשוט נכנסו חדר, וחברים שלו נפגעו מול העיניים, וגם אחרי שנפגעו לא התירו להם לזרוק רימונים. כן, אני אומר, צהל, ברור שצהל לוקח כמה מקדמות מעבר למה שצריך.
אבל נקרא לזה, כל הטיעון הזה וכל הדיון הזה, הוא בעצם בא ואומר, אם מחפשים אותנו, ימצאו אותנו, גם אנחנו נעשה מעל ומעבר, כדי שאנחנו נעמוד בדינים בצורה המחמירה ביותר.
נכון, גם צריך לדעת, במלחמה תמיד יש איזה שהם אפרות. השאלה, אתה יודע, בסוף גם מה אתה מחפש, ותמיד אם תחפש, וזה מה שקורה במקרה של ישראל, תמיד אם תחפש בנרות, כל אחד מאיתנו, אם תבוא המשטרה ותחפש עליו משהו, תמצא, מעבירות תנועה ואיזה דיווח לא נכון שעשית למס, אם אתה משהו תמיד ימצאו. אני אומר, זה נכון, בטח שאתה מדבר על מלחמה, בטח שאתה מדבר על זה שלא כל חייל מכיר את כל מה שכתוב בחוקת רומא ובאמנות ג'נבה ובאמנות האג, לא מכיר כל דקדוק ודקדוק, משהו אתה תמיד יכול למצוא.
יש גם טעויות.
נכון, וגם מלחמה במצב כזה.
ללא שינה, ללא אוכל, חוסר ודאות, רחוק מהבית, סביבה רוויית אלימות, פחד על החיים, יש טעויות.
נכון, ולדעתי לפחות המשפט הפלילי הבינלאומי לא אמור להתעסק עם זה. תראה, את הגרמנים, אחרי מלחמת העולם השנייה, שרצו להעמיד לדין וזה, בסוף העמידו גם על עבירות אזוטריות בכל מיני בתי משפט מדינתיים, העמידו על, למשל על זה ש, אתה יודע, לפי דיני הכיבוש, מותר לך להחרים, אם זה לצורכי הצבא, מותר לך להחרים איזה רכוש, אבל אתה צריך לתת קבלה. אז היה כל מיני כאלה שלא היה להם כבר מה להשאים אותם, השאים אותם על זה, העמידו אותם לדין, על זה שלא נתנו קבלה מתי שהם החרימו רכוש. אבל זה כי אתה אומר, ההפרות של הגרמנים היו כל כך בוטות, כל כך הכל שם היה הפקרות, עשו פשוט, אתה יודע, את הפשעים הכי מזווים, לא צריכים לחזור על כל הפשעים שהגרמנים עשו, אז אחרי זה כבר חיפשו על מה להשים, אז כבר מצאו, על צהל, אנחנו לא בכיוון בכלל. עכשיו, אם אתה מחפש את העבירות האלה, ואם בסוף ירצו להעמיד לדין על עבירות כאלה, אז שום הגנה, אז זה אומר שזה הכל כבר הפך לפוליטי, ושום הגנה לא תעזור.
אוקיי, אז למה זה בלי שום קשר לרפורמה, אם ירצו לחפש אותנו, ימצאו אותנו.
ועל הדברים שלא, שהם כאילו מבחינת הקהילה הבינלאומית באמת נגיד עבירות, מדינת ישראל לא רואה בהם עבירות. שזה אומר בעיקר התנחלויות, וגם אפשר לדבר על הריסת בתים, שהריסת בתים, ישראל הרי הורסת בתים, היא לא רואה בזה עבירה, היא לא רואה בזה פשע מלחמה. אז אם אתה מדבר על פשעים, ונגיד הקהילה הבינלאומית או בית הדין, מישהו יראה בזה כפשע, מדינת ישראל לא חוקרת, בכל מקרה עקרון המשלימות פה לא יעזור, כי מדינת ישראל לא חוקרת, בכל מקרה, אז בית הדין יהיה לו סמכות, אם אנחנו מכירים בפלסטין כמדינה, אז יש לבית הדין סמכות. עכשיו, תראה, עוד טיעון אחד שאני רוצה להגיד לך על הדבר הזה, זה התחלנו מקודם ולא השלמנו את הטיעון הזה, על ההגנה הזאת שבית המשפט נותן, יש בעיה קשה עם הטיעון הזה, שרואים שהוא לא עובד. כאילו, היום מדברים על הרפורמה ואומרים, כן, אסור שהרפורמה תעבור כדי שבגץ ייתן הגנה מפני תביעות, מפני חקירות בבית הדין הפלילי הבינלאומי, אבל רק לפני שנתיים אישרו את החקירה. היום מתבצעת חקירה על כל האירועים שקרו מ-2014, בעצם שהפלסטינים ב-2015 מצטרפים, ומעניקים סמכות לבית הדין לדון על כל מה שקרה מ-2014. בעצם יום אחרי חטיפת הנערים שהוביל למבצע צוק איתן ב-2014, אז הם לא רצו שיחקרו את החטיפה של הנערים, אז הם מעניקים לבית הדין סמכות מיום אחרי חטיפת הנערים, אומרים לבית הדין, בוא תחקור. ואז נמצא בבדיקה מקדמית 5 שנים בערך אצל התובעת, עד 2020, ועכשיו אישרו לפתור בחקירה. אז אם זה מספק כזאת הגנה משפטית, בגץ, אז איך פתחו עכשיו בחקירה?
לא, תראה, תמיד יכול להיות גרוע יותר. זאת אומרת, תמיד יכול להיפתח פי 7 יותר חקירות, פי 100 יותר חקירות.
לא, החקירה זה על הסיטואציה, ואמרו שעל פניו, אז בעצם הם מכניסים פה את המבצעים. מה שכן, תראה, זה כן נכון שעכשיו כנראה יכול להיות שהתובע, נכנס תובע חדש בריטי, שהוא מצד אחד הוא הרבה יותר נשכני, אבל הוא גם קצת, הוא יותר מקצוען, אוקיי? הוא היה סנגור בבית הדין, ואתה רואה כבר מה הפעולה שלו, הנה, עכשיו למשל מה שקורה עם רוסיה ואוקראינה, אתה רואה שהוא כבר, הוא פועל יותר, הוא פועל אחרת. אבל כן, יש תחושה אולי שעכשיו כבר פתחו בחקירה נגד מדינת ישראל, היא כבר מתנהלת, אבל הוא מבחינתו יכול להיות שישים את זה קצת על אש יותר חלשה, זה הסברה. בכל מקרה, כרגע שישרו כבר לפתוח בחקירה, אז כל מה שאנחנו מדברים, זה אולי לדחות את זה בשנה-שנתיים. בסוף יצטרכו להגיע להחלטות בדבר הזה. אז כל מה שאתה מדבר עכשיו, זה על דחייה של שנה-שנתיים. אני אומר, בפועל, פתחו בחקירה. בפועל, ההגנה המשפטית שכולם דיברו עליה, שכל כך נחוצה מפני בית הדין, לא קרתה מתי שבגץ הוא בשיא כוחו ושיא תפארתו. אז אני לא יודע על איזה הגנה משפטית פה בהקשר הזה כל כך מדברים, כי רואים שזה לא מה שמקנה לנו את ההגנה. במיוחד שבסוף אני אומר, שרואים את ההתנהלות של בית הדין הפלילי הבינלאומי סביב מדינת ישראל, מבינים שלפחות בהקשר של ישראל, יש פה גם הרבה פוליטיקה. כלומר, תראה, היה ביקורות קשות על בית הדין הפלילי הבינלאומי, מכמה כמונים על החוסר יעילות שלו, על זה שב-20 שנה שפטת פחות מ-20 אנשים, וגם על זה שהוא בעצם שפט רק על מדינות מאפריקה. אוקיי? הוא התעסק רק עם אפריקה. עכשיו, היה לזה גם הצגה מסוימת, כי בעצם מדינות אפריקה פנו אליו כדי שישפוט על מה שנעשה אצלם. אוקיי? אבל היה ביקורות, ומדינות באפריקה כבר התחילו לפרוש מבית הדין. רוצו לפרוש מבית הדין, ואז בית הדין אמר, בסדר, בואו נלך קצת החוצה. ואז אמרו, אז הלכו על הפיליפינים, ואז הפיליפינים ב-2019 בכלל פורשים מבית הדין, והלכו על מדינת ישראל, שמדינת ישראל מאוד, מאוד קל ללכת אליה. אבל מדינת ישראל, ברגע שהולכים עליה, זה לא סתם הולכים עליה. הולכים עליה לכאורה ללא סמכות. כי פלסטין היא לא מדינה. היא לא מדינה לפי המשפט הבינלאומי, ושאתה מכיר בפלסטין כמדינה לצורך בית הדין, זה מאוד מאוד בעייתי מבחינה משפטית, וזה אומר שמעורבים פה גם שיקולים פוליטיים. זה לא תארת המשפט.
אפשר להגיד שבאופן כללי, במשפט יש פוליטיקה, ומשפט בינלאומי הוא כמעט אך ורק פוליטיקה, עם כל מיני כסות יפה כזאת של זכויות אדם, ופשעים נגד האנושות, ובסופו של דבר, את המעצמות לא שופטים. זהו, כאילו זה פשוט עוד אמצעי להפעלת כוח בינלאומי.
אני לא מסכים שהכל פוליטיקה, אני חושב שכן מעורבים, בטח בהקשר של מדינת ישראל, יש פה פוליטיקה, ברור שגם התובע, כשהוא שוקל והוא רוצה למצב את בית הדין ולהגדיר כוחו, אז יש לו גם שיקולים על מי ללכת וכמה ללכת. אבל זה, אני לא חושב שהכל פוליטיקה, בטח לא שאני מדבר על המשפט הפלילי הבינלאומי במובנו הרחב, ויש לו חשיבות. יש לו חשיבות כי הוא יוצר אותה כנגד מדינות, יש לו חשיבות. נכון שגם המשפט והפוליטיקה משחקים פה ברבוביה, ובהקשר של מדינת ישראל יש פה גם מרכיב פוליטי הרבה יותר חזק. עכשיו לגבי המעצמות, מה שאמרת, תראה, המעצמות לא חברות בבית הדין. כן ניסו ללכת על ארצות הברית, התובעת הקודמת, ולגבי כל מה שנעשה באפגניסטן, כי אפגניסטן כן הצטרפה לבית הדין, ועכשיו התובע החדש, אחרי שהטליבן שם השתלטו וזה, אז הוא קצת ירד קצת מארצות הברית, וכיוון יותר את החקירה שם לגבי הטליבן, אבל אני אומר, אבל בפועל באמת, קשה ללכת על ארצות הברית, על רוסיה, על סין, או על... הם לא חברות בבית הדין. כלומר, אפשר להגיד, הזוועות, באמת זה קצת מגוחך שאתה מתמקד בישראל, שאתה רואה את הזוועות שקורות בסין, הפרות של הזכויות אדם שם, וקצירת איברים, ומחנות שבאמת מזכיר את קצת שנות ה-30, שאתה אומר, איך אתם מתעסקים בישראל שיש לכם את הדברים שקורים בסין, אבל מצד שני גם צריך לזכור שסין לא חברה בבית הדין. אז גם ישראל לא חברה, אבל ישראל היא יותר קטנה, והמעצמות, המעצמות הן מעצמות. נגיד ככה, גם בישראל, אם אתה תעשה איזה עבירה פה בשכונה שלך, המשטרה יכולה להיות פה תוך 5 או 10 דקות, אבל יש שכונות במדינת ישראל, או כפרים במדינת ישראל, ש... עבירות הרבה יותר קשות והמשטרה לא נכנסת אליהם. זה קצת המעצמות. המעצמות יש להם קצת משחק אחר. ישראל עדיין לא מעצמה.
אז בוא נחזור רגע לרפורמה. איזה עוד דברים, הרפורמה, יש טיעונים שהיא תשנה בהגנה שלנו, שאנחנו מקבלים בסופו של דבר מטריה משפטית, שעוזרת לנו להתמודד מול כל מיני סיכונים כאלה שבאים מדינים של משפט הבינלאומי ועבירות מלחמה ודברים בסגנון הזה.
זה ברור שאנחנו רוצים מערכת משפט חזקה, אבל זה בשום קשר. אנחנו רוצים מערכת משפט חזקה, היא מהווה איזושהי הגנה, אני חושב שמגזימים מאוד בהגנה שהיא נותנת. בטח, כמו שאמרנו, אין שום קשר לרפורמה, אבל אנחנו, בכל מקרה, אנחנו רוצים מערכת משפט חזקה. אנחנו גם כחיים במדינה דמוקרטית וכמשפטנים, אנחנו יודעים את החשיבות של מערכת משפט חזקה. כל מה שנוגע לרפורמה, הרפורמה בעצם אומרת, אנחנו רוצים מערכת משפט חזקה, אבל אנחנו גם רוצים בית מחוקקים חזק, ואנחנו גם רוצים רשות מבצעת. אז צריכים איזשהו איזון בין הרשויות, אז לא, אי אפשר ליצור מערכת משפט שהיא כביכול מפלצת או דורסת את הרשויות האחרות. זה סביב הרפורמה, עכשיו אני לא נכנס לדקויות של הרפורמה, אבל ברור, בלי שום קשר שאנחנו רוצים מערכת משפט חזקה. עכשיו, כן, בכל זאת טיעון שיש פה, בסופו של דבר, תראה, מי שאחראי על היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל, זה בסופו של דבר הממשלה.
איך קשור יחסים בינלאומיים פתאום למשפט? הרי לפני רגע אמרת,
זה לא פוליטי. אם ישפטו חיילים, אם ישפטו קצינים, יתפסו עכשיו איזה קצין, שקצין לא יוכל לצאת מהארץ, כי אולי יש נגדו צו מעצר, אז למי הוא יבוא בתלונות? הוא לא יבוא בתלונות לבית המשפט, הוא יבוא בתלונות למדינה. שהמדינה לא פעלה כמו שצריך, או לא הגנה מספיק על החיילים, בסופו של דבר שאין הגנה לחיילים, או שחיילים נפגעים, או שמשהו קורה עם החיילים, בסופו של דבר אתה בא לדרג הפוליטי, ואתה משים את הדרג הפוליטי. בסופו של דבר, האחריות היא על מקבלי החלטות, על הממשלה ועל הכנסת. עכשיו...
אבל רגע, בוא נזכיר, זאת אומרת שכשאתה מדבר על קצין יוצא לחול, אתה לא מדבר על סגם, ואתה לא מדבר על סרן, ואתה לא מדבר על, גם לא על סגן אלוף. אתה מדבר על, באמת, קצינים שעשו קריירה צבאית של 30-40 שנה, במקרה הכי גרוע שישפטו איזה אלוף.
נכון, אבל זה באמת בעיה. זה בעיה כי זה לא רק, זה גם הדרג הפוליטי. זה גם אומר שר הביטחון. זה גם אומר קצינים שהלכו לפוליטיקה. נכון, זה גם אומר ציפי לבני. עכשיו, תראה, הסכנה...
אבל אני אומר, הסכנה פה היא לא למאזיני פודקאסט על המשמעות. זאת אומרת, זה לא יכול לגעת כנראה כמעט באף אחד מהמאזינים שלנו.
תראה, אני פרגנתי קצת יותר על הפודקאסט שלך, כי אני חושב שגם אנשים בכירים משמעים אותו.
לא, גם אנשים בכירים, אבל לא ראשי ממשלות
ושרים. אבל אם הסטודנטים שלי, תראה, בשבועות האחרונים באו אליי סטודנטים, ואימהות של סטודנטים שהם לומדים, סטודנטים למשפטים, והם לומדים אצלי.
אמהות לא מתקשרות רק לממפה, מתקשרות גם למרצה למשפטים?
לא, הם בשיעור שואלות אותי בהפסקה, אמורות לי, אולי תדבר על ה...
למה אמהות מגיעות לשיעור שלך?
כי ברוך השם, במדינת ישראל היום, לא רק באוניברסיטאות לומדים משפטים, יש גם מכללות, ו... המוני בית ישראל באים כדי ללמוד, תראה, אני הסמסטר מלמד 500 סטודנטים.
זה לא אמהות של סטודנטים. זה אמהות, אמהות שהן סטודנטיות.
אתה יודע, יכולה להיות אישה בת 40, 45, רוצה ללמוד משפטים.
כן, כן, היא לא אמא של סטודנטי, היא אמא סטודנטית.
סליחה, נכון, כן, כן, כן. היא אמא סטודנטית שהבן שלה חייל, הבן שלה חייל עכשיו בנפרד, ובאו אליי כמה. באו אליי כמה, וביקשו שאני אדבר על הרפורמה, או על בית הדין הפלילי, בגלל הטיעונים האלה, כי הם עכשיו חוששות שהחייל, שהבן שלהם, שנמצא עכשיו, הוא עכשיו בסדיר, פתאום אחר כך הוא לא יוכל ללכת לטיול אחרי צבא, כי יעמיד אותו לדין... זה פשוט, אני לא רואה את זה קורה, זה כל כך רחוק.
אתה אומר, אתה לא שם את הכסף על הנקודה הזאת שיש סיכוי שאיזשהו סמל או איזשהו רב תוראי יורשה אי פעם, או אי פעם יעצר, אפילו לא סיכוי קלוש.
לא, אלה מכאן הוא, אלה מכן ברור גולדשטיין, אז אפשר להתחיל לדבר, אבל חוץ מזה... אני לא הייתי חושש לחיילים האלה.
יופי, אז עכשיו אנחנו נסיים במש בנימה אופטימית, הרבה פעמים רעיונות שמסתיימים בוואלה, מצב גרוע, מקווה שנוכל למצוא איזושהי דרך, אז האמהות הסטודנטיות יוכלו לישון טוב בלילה.
האמהות הסטודנטיות יוכלו לישון טוב בלילה, וגם הבנים שלהם, אלא אם כן, היא אמא של הרמטכ"ל, עכשיו, אז אולי זה, עכשיו, כן צריכים, למדינת ישראל יש בעיה עם בית הדין, זה בעיה פוליטית, יש בעיה עם בית הדין, ומדינת ישראל צריכה להתמודד איתה, אבל קשר לרפורמה או טיעון בהקשר של הרפורמה הוא יותר טיעון פופוליסטי מאשר טיעון ממשי. ובלי שום קשר אני מאחל למדינת ישראל שתצליח לשפר את יחסי החוץ שלה ואת היחסים הפוליטיים והבילטרליים שלה, ככה שיפסיקו תופעות כאלה שיהיה אפשר ללכת על הראש של מדינת ישראל ושל הקצינים הבכירים שלה ולהסב לה בצורה הזאת נזק.
תודה רבה. עורך הדין, דוד ברננר. להתראות.
תודה, תודה, להתראות.
על המשמעות. פודקאסט פילוסופי פוליטי.